אז השנה באמת שמענו כולנו לא מעט אזעקות, ועוד רגע אנחנו גם נשמע את הצפירה, שהיא בקלות יכולה להיות גם טריגר לילדים שלא כל כך מבינים את ההבדל בינה לבין אזעקה. אז קודם כל, איך מסבירים לילדים על הצפירה?
אז נכון, קודם כל זה נקודה מאוד חשובה, זה לא שנה רגילה, ילדים חוו אזעקות, מלחיצות, רגילים לרוץ לממד, בכל רחבי הארץ, זה בהחלט יכול לעורר את התחושות האלה. הדבר החשוב הוא להכין, להגיד לילדים שהולכת להיות צפירה, למעשה שתי צפירות בשבוע הקרוב, ולהגיד באיזה שעה בדיוק היא תהיה ומה יקרה שם. מה יקרה שם? אם הילד הזה הוא בגן, אז הגננת תיקח אתכם כמה דקות קודם ותסביר לכולם שתכף יהיה צפירה. הצפירה הזאת היא לא כמו שאתה זוכר שצריך לרוץ לממד או למקלט שהיא עולה ויורדת, אלא היא צפירה בכל אחיד, אבל הגננת תסביר לך ותהיה לידך. ומה שאנחנו עושים בצפירה הזאת זה עומדים, קוראים לזה לעמוד דום, שזה אומר לעמוד ולנסות לא לזוז, לא נורא עם קצת זזים, וזה לוקח דקה או שתיים, קצת זמן, ואחר כך זה עובר, וכשזה נגמר, הגננת תגיד שעכשיו אפשר לחזור ולעשות את הדברים הרגילים.
שלום לכולם, אנחנו כאן עם דני לוטן, שהוא מנהל המערך הפסיכולוגי במרכז שניידר לרפואת ילדים, ואנחנו הולכים לדבר על איך מתווכים לילדים קטנים את הרגעים המורכבים והחשובים שלפנינו, שזה ימי הזיכרון, יום העצמאות, וגם איך מסבירים לילדים על הצפירה. היי דני, מה שלומך?
בסדר גמור, שלום.
איך היית ממליץ להסביר, ואם בכלל, על ההבדל בין צפירה להזעקה? כשחשוב להגיד שאם תתקבל התראה ותשמע הזעקה, הצפירה נפסקת ומתחלפת בקול עולה ויורד.
נכון, אז זה נורא חשוב להגיד. מעבר לזה, אני לא חושב שצריך המון להסביר. עם ילדים בכלל צריך להשתדל להיות קצרים, ולתת להם לשאול את השאלות שלהם. להגיד, קוראים לזה צפירה. ואם הילד ישאל, מה זה צפירה? להגיד, צפירה זה דבר שעושים בשביל לזכור או לכבד אנשים שחשוב לנו לכבד אותם או לעמוד בשבילם, וזה משהו שקרה למדינה שלנו, ובגלל זה אנחנו עושים את זה. נקודה. לא להתחיל המון המון דברת בנושא.
לא לתת להם יותר מדי מידע שהם לא מכירים לפני. כי אתה יום השואה, יום מאוד מאוד משמעותי, ואתה תמיד, בתור הורה, שואל את עצמך כמה נכון לחשוף אותם לזה. כי מצד אחד בא לי לספר לכם על הזיכרון של העם היהודי, מצד שני אני גם רוצה לשמור קצת על הנפש שלהם.
נכון. ובשביל זה באמת יש מערכות חינוך ואת כלי התקשורת, ואתה נותן לילד להגיד לו, זה יום, הסבירו לכם בגן מה זה, אתה רוצה קצת לדעת. אם הוא שואל, אז אומרים בעדינות, בהתאם לגיל, שקרו דברים קשים, שהם היו מזמן, שהיום הם לא יקרו, כי יש לנו מדינה, ופעם לא הייתה לנו, וקרו שם כמה דברים קשים ולא פשוטים, ולכן אנחנו עושים את הטקס הזה, ולהמתין, תמיד לתת לילד דרתות, אם הוא רוצה לשאול, אנחנו נענה על מה שהוא רוצה לדעת. אנחנו לא צריכים מיוזמתנו להתחיל להכניס דברים, ולהתלבט, ואז להגיד לו כן, להגיד לו לא, זה משדר לו שאנחנו מבולבלים, וזה מה שאנחנו רוצים למנוע.
ואיך מתמודדים זה שהם שמעו משהו שלא אנחנו אמרנו? אז פתאום יכול להיות כזה, גם אתה בתור הורה לא יודע מה לענות להם.
נכון.
כי לא תמיד יש לנו את כל התשובות, והם מבחינתם מצפים שיהיה לנו את כל התשובות, כל הזמן.
זה גם נכון, אבל מה שילדים מקשיבים הכי הרבה זה לטון של מבוגר ופחות לתוכן. הם רואים אם אתה נבהל, או אומר, באמת, נכון, מה ששמעת זה אולי לא פשוט, תן לי רגע לחשוב, ואני אגיד לך, ואתה יודע, ומסביר, ואתה לוקח, כאילו זאת שאלה על הרבה דברים שקרו, כשילד שואל המון שאלות, ואנחנו יודעים לענות. חשוב שיראה שגם פה, אנחנו מבינים, זה נושא לא פשוט, מותר לנו לא תמיד לדעת הכל, אבל אנחנו מתמודדים איתו, זה מה שילד קולט, את האופן שבו אנחנו מגיבים, פחות התוכן.
ואני רוצה שאנחנו נדבר קצת על יום הזיכרון. במיוחד לאור המלחמה, ולאור זה שיש המון סיפורים סביבנו. איך מתווכים את זה לילדים? עד כמה אני יכול לספר להם על מישהו קרוב אליי שקרה לו משהו כזה, או בכלל על דברים שקורים סביבנו? זה אירוע, יום השואה הוא יום מאוד מאוד חשוב, אבל הוא באמת, כמו שאתה אומר, הוא באמת רחוק מאיתנו, ופה קרה משהו שהוא קרוב נורא אלינו. הוא גם משפיע אלינו, אתה אומר, הטון שלי משתנה כשהילד שלי מדבר איתי על דברים שמאוד קרובים אליי.
נכון, וגם זה לא קורה בוואקום. יש ילדים שיודעים המון דברים, כי זה קרה באיזשהו מעגל קרוב או פחות קרוב, כי הוא שמע כבר, כי הוא יודע, כי כבר הסברנו 5 פעמים, כי כבר שמע, כי הוא כבר ראה תמונות של מלחמה. זה לא בוואקום. אנחנו עושים את החישוב הזה, מה כבר הילד יודע, מה הוא שואל? לא ננחית עליו פתאום פצצות אטום שהוא לא מסוגל להקל. ומצד שני, אנחנו חושבים שהוא חשוב שהוא יהיה מחובר למציאות, למה שקורה פה, למה שקורה לנו, כי הוא חי סביבנו, וחשוב שהוא ירגיש שאין סודות מפניו, שיש דברים עצובים, הוא יכול להתמודד איתם כמונו, ואנחנו לא מפחדים להגיד לו את זה, אנחנו גם לא רצים פתאום עם מידע לגמרי שייצור לו שוק או חוסר הבנה מוחלט. אז זה כל הזמן איזון כזה, לכן אני לא נענה לך תשובה אחת חדה, אני אומר להפעיל שיקול דעת, ולא לפחד מזה שילדים ישמעו מה זה מוות, שחיילים מתו, שאנשים מתו, שקרו דברים קשים, כי הם חיים פה, הם שמעו אזעקות, הם נחשפים לחדשות, הם שמעו אותנו מדברים, זה לא שהילד פתאום עכשיו, פעם ראשונה שהוא נחשף לדבר הזה.
אני אספר לך שהילדה שלי, בן זוג של אמא שלי נפטר, והיא רואה כמו סבא בשבילה, וגם סבא חזי מת, דיברנו אותה על זה, ואז היא התחילה להגיד לי, אבא, שאתה תגדל, אתה גם תמות? ואמרתי לה, כן, וזה נורא זעזע אותה. ואז רציתי להגיד לה, לא, אני לא, אני אחיה לנצח, ופתאום, אני לא, אל תדאגי, אני לא הולך למות. באמת, איך מדברים עם ילדים על, על סוף? כן, אני זוכר את עצמי גם את הילד, כאילו, בא לי קצת את הבועה הזאת, ואתה אומר, לא, לשחרר אותה קצת?
אני אומר, קודם כל, זה שאלה טובה, צריך להבין, אין איזה תשובה, מזמינים איזה מומחה שיגיד את התשובה המדויקת. צריך לדעת שילדים עד גיל ככה 5-6, לא כל כך מבינים את המוות במובן של סוף. אז הם מתחילים לשאול אותנו, אז איפה הוא נמצא, ואם הוא רואה אותנו ושומע אותנו. אז קשה, תמיד אין איזה תשובה סופית שמרגיעה, אנחנו אומרים תשובות כמו הוא נמצא בשמיים, הוא מקשיב לנו, אבל הוא כבר לא פה. אנחנו נותנים תשובות חלקיות, כי אי אפשר להסביר את המוות. למעשה, גם אנחנו כמבוגרים לא יכולים עד הסוף להבין אותו או להסביר אותו, וזה מה שהילד חושף בשאלות שלו. אבל כששואלים שאלה כזאת וקשה, אתה אמרת, גם אני אמות, אז יכול להיות שאתה צריך להגיד, אבל זה ייקח עוד הרבה זמן, או כי אנשים בדרך כלל הם שומרים על עצמם, ואני שומר על עצמי, ולכן זה יהיה כשהתהיה מאוד גדולה. עכשיו, שוב פעם, אם היא מתחילה מאוד ללחץ, אבל אל תמות, אף פעם אל תמות, אתה קצת יותר נרגע בטון, אומר לה, אני מבין שזה מדאיג, ואני עכשיו יש פה הרבה אנשים ששומרים עלייך, ואני, ואימא, וכולנו איתך, ויש דבר לא נעים להבין שיש דבר כזה. זה לא שיש תשובה אחת מדויקת שאנחנו רוצים, אבל אי אפשר לקחת את הדברים הרעים ולסלק אותם עם כל הרצון, הם נמצאים בכל סרט מצויר. זה לא שעכשיו רק זה קרה בגלל השביעי באוקטובר. בכל סרט מצויר שתראו, כל סרט שלוקח את הילד שלך, בסוף יש גם מוות וגם רעים וגם טובים וגם מפלצות, וכל זה בסדר גמור. אם הילד יכול לסבול את זה, אם קשה לו מדי, אז הוא יראה את זה בעוד חצי שנה או בעוד שנה, או... אבל בסוף הוא צריך להיחשף לזה, זה חלק מהתהליך ההבנה והגדילה של כולנו.
זה תמיד השאלה שאני שואל, ראית מלך הראיות?
בהחלט.
ראית את הקטע שמופסה מת? ואני תמיד שואל את עצמי, האם אני מראה את זה לילד שלי, שאני מדלג על הקטע הזה, ואני חייב להגיד לך שאחרי אירועי השבעה באוקטובר, אחרי מה שקרה, כמו ש... אני יודע שיש רע בעולם, אבל תמיד היה בי איזה צורך כזה, לעטוף את הילדים, שלא יראו את זה, לדלג על החלק שמופס המת. ואת אומר שדווקא זה בסדר שהם ידעו שיש דברים גם לא טובים.
זה גם בסדר גמור, וגם צריך לסמוך על זה שלכולנו יש מערכות הגנה. זאת אומרת, כילד לא רוצה לדעת משהו, הוא לא ידע אותו, בלי שהוא מחליט על זה. יש לנו דברים ששומרים עלינו, ומכחישים קצת, ושמים בצד, וזה רק סרט, וזה לא בדיוק קרה. ומצד שני זה מתחיל לחלחל, וזה טבעי, וזה טוב שזה יעבוד ככה, בקצת כן, קצת לא, קצת מה שאני מסוגל, קצת מה שאני שומע, וכך הלאה.
איך אני מזהה שהילד נמצא במצב של חרדה, שפתאום משהו באמת לא קורה טוב, הוא לא מגיב טוב למצב, או לדברים שקורים סביבנו?
אז זו שאלה טובה מאוד, כי גם זה לא צריך ישר להיבל. גם אם הוא יוצא בחרדה יום או יומיים, אחרי שהוא שמע משהו, זה לא אסון. זאת אומרת, בוא נפריד בזה שהוא נמצא בחרדה, ואז הוא יבוא אליי, יתעורר באמצע הלילה, ויגיד, אני חשבתי על סבא שמת, או על מה ששמעתי אתמול בגן, ואני לא קשה, לא יכול לישון, לא נורא. אלה סימנים בסדר, שהיה באמת משהו קשה, אבל אם זה ממשך מעל כמה ימים, ואני רואה סימנים, של חזרה אחורה בגיל, כמו הרטבת לילה שכבר לא הייתה, או ילדים שפתאום מפסיקים לאכול, או ממש חייבים להצמד ולא מוכנים לשחרר אותי לאחרי שכבר שחררו אותי, והתקלחו לבד, או בשירותים לבד, אז נורא חשוב שאני אגיד לו שאני יודע שהוא עבר משהו לא נעים, ועכשיו מתחילים להתגבר, ואני לאט לאט יאמן אותו חזרה, קצת להתמודד עם הפחד שלו לבד, קצת להתמודד להיות עם המחשבות האלה, ואחר כך לבוא אליי לבקש חיבוק, כל פעם טיפה יותר זמן. לא ישר להיבהל מזה שילד שלי בחרדה, ואני מיד חייב, עכשיו קרה אסון. חרדה מוגזמת, זה דבר שקורה לנו. ילדים רגישים זה יקרה להם יותר. ושוב, פה מאוד מאוד חשוב עם ההורה, גם אם הוא יזהה תגובת חרדה, הוא לא ייבהל מזה, והבין שעכשיו זה הזמן שלו לעבוד על חיסון ועל אימונים בפני חרדה.
יש לך דרכים או טיפים על איך לעשות את זה? בעצם איך לפתח את החוסן המנטלי של הילדים?
כן, ושוב פעם, הרבה פחות דיבורים והרבה יותר מעשים. חוסן נגד חרדה זה דרך מעשים. נבהלתי, אני פוחד, ראיתי סרט מפחיד, ועכשיו בלילה בא לי דמיון של מפלצות, אני לא רוצה לישון לבד. הדבר היחיד שיציל אותי מזה, זה לא שאני אסביר שאין מפלצות, אלא שאני אתחיל להתאמן לישון לבד. זאת אומרת, לסבול את החרדה, אבל בזמנים מוקצבים, לא עכשיו להשאיר אותי כל הלילה רועד ובוכה, אלא לסכם שעכשיו אני סופר עד 20, ומחר עד 50, ומחר אותיים עד 100, ואחר כך אני שם שעון חול קטן יד המיטה של 3 דקות, ורק אחרי זה אני קורא להורים. כל פעם אני טיפ-טיפה יותר מתגבר, מותר לפחד, צריך גם להתאמץ להתגבר. ברגע שהאלמנט הזה נכנס, הכנסנו את החיסון פנימה.
אני אוהב את זה. יום הזיכרון נגמר, אחריו יש יום העצמאות. בבוקר אנחנו מאוד 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 עצובים. אני בטוח שביום הזיכרון הזה אנחנו נהיה כמו כל יום הזיכרון, אבל זה עכשיו ממש ממש טרי, מאוד מאוד עצובים, ובערב אנחנו כבר מנסים לשמוח. איך מסבירים לילדים על המנעד המטורף הזה שאנחנו עוברים בימים האלה?
אני דווקא חושב שילדים פחות שואלים את השאלה הזאת, ילדים קל להם לעשות מעברים.
אנחנו עושים סוויץ' ברגע.
ילדים עושים סוויץ', ילד בוכה, קביל מכה, ואחרי 2 דקות הוא אוכל ארטיק והכל טוב. להם זה פחות מפריע.
אז תסביר לנו, איך אנחנו עושים את זה.
אנחנו מאומנים, זה קשה, לא תמיד אנחנו מצליחים, וגם לא חובה. לעשות את זה לנו, מותר לקחת את הכסף לנו. ילדים, אתה רואה, הם עושים את זה די מהר, יש להם הקלה כשעוברים מהעצב לשמחה. אני חושב שפה הייתי פחות דואג. שוב, אם ילד שואל שאלות בכל תחום, אז זה הזמן כן להסביר לו. כשילד לא שואל, בוא ניתן להם להתמודד ולחיות את החיים. אבל אם הוא שואל, יושבים ומסבירים. ההסבר הוא הסבר הידוע לכולנו, אנחנו מכירים את ההסבר הזה, ואנחנו עושים אותו כל שנה עם עצמנו.
מעולה. דני, תודה רבה.
בשמחה.